שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום ושלום.
פרשת ויצא.
פרשת ויצא.
נו, לאיפה יוצאים?
מישהו שאל אותי, מה יש לך בפרשה, משהו מרכזי, מה הדבר המרכזי מבחינתך בפרשה? נו, פרשת ויצא קדושה ומלאה. אז שאלתי אותו, יהודי מחזיר בשאלה, מה אתה אומר?
תשובה.
אז הוא אמר לי, הוויתור של רוחל ימינו ללאו.
נכון, זה מה שמסתום.
ואמרתי לו, כמובן,
זה לא סתם גם הוויתור.
איזה ויתור, איזה מושג של ויתור.
לא, גם בזכות זה גם ושאבו בנים לגבולם. הרי כל הגאולה שלנו תהיה בזכות זה.
זה מה שהוא אמר לי. זה עוצמה. אז הוא אמר לי ויתור, אז מיד אמרתי לו את מה שאנחנו כל הזמן אומרים, ובשולם, בויתור לא מפסידים. אז הוא אמר לי, אתה מבין למה היא לא הפסידה? אז גם פה רבשולם החזרתי לו בשאלה, והוא אמר לי, הרי בעצם מה היה? הוא היה צריך, יעקב אבינו היה צריך להתחתן עם רוחל. הוא התחתן עם לאה, כי רוחל ויתרה.
נכון.
נניח שרוחל לא הייתה מבטרת, והוא היה מגלה שזה לאו, ואז הוא לא היה מתחתן איתה.
הבושות.
או שמלכתחילה רוחל לא הייתה מסורת לסימנים, ואז לאה לא הייתה רוצה, הוא היה מתחתן עם רוחל. מה היה קורה? רוחל הייתה הכרה. כתוב שכל מה שהיא נושה ונולדו לה, בניומין ויוסף, ויזכור אלוהיקים, אס רוחל, ובא שהיא ויתרה.
כן.
זאת אומרת שאם היא לא הייתה מבטרת, אז לא היה לה ילדים. היה עשר שנים, היה אומר יעקב אבינו לרוחל, אשתי היקרה, אני צריך להעמיד 12 שבטי קור.
וואו.
ואם זה לא הולך איתך, אני צריך לנסות בדרכים אחרות. ואז הוא לקח את לאה בכל מקרה, מגרש אותה אפילו אולי. מוויתור לא מפסידים.
וואו.
אז היא זכתה שבזכות זה נולד לה, נולד לו ביוסף ובנימין.
סליחה שאני ממשיך הלאה. ושאבו בנים לגבולם. כל הגאולה של עם ישראל.
שרוחל אומרת, בזכות שאני ויתרתי.
מהגלות, היה שם, עברו שם מקבר רחל, הסיפור ידוע, הם בחרו, וכל האבות, כולם הלכו ובחרו לפני שם.
דווקא רוחל, שהיא זאת
ש... מי ניקו לך מבכי?
הכניס הצהרתה לביתה, אומר
תגמור. איי, 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 איי. נספר על סיפור על קירוב, כמה קירוב, הכוח של קירוב, כמה זה משפיע. יש בקירת ספר, במודיעין עילית, יש איזה אדם יקר שמארגן שאברכים הולכים ללמוד, במושב מודיעין, סליחה, בעיר מודיעין, מקירת ספר לומדים כל מיני נערים, והם מקרבים אותם ולומדים איתם. וזה הולך מאוד 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 יפה, ומתחזקים, ומתקרבים, מסודות היהדות והכל. הפרויקט מאוד מאוד נפלא, הפרויקט הזה. גם בתקופת הקורונה, גם עכשיו בזמן הזה, שקצת קשה עדיין, בכל אופן זה ממשיך, והם נפגשים ולומדים. ערב שמחת תורה, שנה רבי. שנה רבי בבוקר, יוצאים מהתפילה, בקירת ספר, כמה אברכים יקרים, וגם היה אברך, אולי אני הקדמתי את הסיפור, היה אברך יקר שהיה לומד עם בחור בשם יוסף, שהוא לא היה מהיר מודיעין, אלא היה ממושב ליד קירת ספר, על אחד הערים יש מושב.
אחד המושבים באזור.
אחד המושבים, נקרא לזה אחד המושבים. הוא היה לומד איתו גם, הוא גם...
לקומם עלינו את תושבי מודיעין דילית.
כן. והוא היה, הוא היה לומד איתו, והבחור התקרב והכל. והאברך היקר הזה בבית כנסת שלו יוצא, תפילת שחרית ששנה רבי, קמים נץ, נכון? גם הקורונה, קמים נץ. ואחרי התפילה נכנסים לסוכה ככה עם הערבה החבוטה והלולה והכל. פתאום הם מרגישים, מריחים ריח, ריח לא ברור. קיצור יוצאים החוצה, ריח שרוף, חרוך באוויר. לא היו צריכים לחפש הרבה, ועל הערים, מסביב לקירת ספר, היה שם שריפה גדולה באחד הערים. והשריפה גודלת וגודלת וגודלת, ומתקרבת ליישוב הזה, היישוב המדובר שדיברנו עליו, שיושב שם ולומד, שיוסף מהמושב שם, לומד עם האברך הזה. זה מתקרב, מתקרב לבתים, ולא מצליחים להתגבר על זה, מטוסים כבר, יש שם שש מטוסים, מלא כבאיות. האברך אומר, אולי נעשה מעשה, בוא נתקשר ליוסף. נתעניין מה המצב שלו. הוא מתקשר ליוסף, תלצול אחת, פעם אחת, הוא לא עונה. מתקשר עוד הפעם, אז הוא שומע בבעלה, הרב, הרב, מה נשמע הרב? כן, יוסף, מה איתכם? כן, כן, הרב, אל תשאל, הבית שלי הוא מהבתים הראשונים ביישוב, פינו אותנו ברגע זה, אנחנו מפונים לעיר מודיעים, אני לא יודע מה יהיה. הרב, תעזור לי, הרב, מה יכול להיות? הרב, תעזור לי, תושיע, תושיע. כל הבית שלנו היפה, ההורים שלי, ההורים שלי, כוח לחוצים, בוכים.
על קיר ביוחרוב.
בבקשה, הרב, מה אני יכול לעשות? לרגע אחד כזה אמרתי, טוב, אני משתתף בצרכה, ואז אמרתי, מה אני יכול לעזור לו באמת? ואז מסיעת דשמיא, האברך אומר, אמרתי ליוסף, יוסף, אני עכשיו מנתק את הטלפון, ואני והבן שלי וכל הילדים שלי מתחילים להגיד תהילים, שהכל יהיה בסדר. וככה עשיתי, ניתקתי את הטלפון, כל המשפחה ישבנו ביחד, והתחלנו ממש בתפילה מכל הלב, התפלל על הבית של יוסף, שהקדוש ברוך הוא יציל את הבית שלו. טוב, ועברו כמה שעות טובות, לא ראו כבר מה קורה שם בבתים, כי גם כשמחבים, אז יש שם מסך לבן רציני, נכון? עשן רציני, שלא רואים כלום. ממש ממש קרוב, ממש לפני שמחת תורה, אמרתי, אני אתקשר ליוסף, אני אתעניין בשלומו. עכשיו קצת עבר זמן, הוא מתקשר ליוסף, אמר לו, הרב לא יאמין. אמר לו, מה? אני בטוח שזה בזכות התהילים שלך, וגם אני רציתי להגיד לרב, גם אני, כשהרב אמר לי את זה, אני עצרתי את הכל והתחלתי לומר תהילים. הרב, הבתים מימין, משמאל, משמאלנו, כל הבתים מסביב נשרפו, הבית שלנו לא נגע בו האש כלל.
כוח התהילים.
כוח התהילים, כוח התפילה מהלב על הבית.
יפה מאוד, יפה מאוד. בתחילת הפרשה מספר לעקב אבינו, וישכב במוק עם ההוא, אז רש"י מביא את המדרש, באותו לילה הוא שכב, אבל 14 שנה קודם,
כן, לא, לא
ישב ולמד בשם ועבר.
מה פשט?
נמנם.
נמנם.
נמנם. לא שהוא יהודי, בן אדם לא יכול להיות בלי לישון יותר מכמה ימים בודדים. זו הזדמנות, רב שולל מספר על מורן הגרי של יושב, על הסמוד העצומה שלו. מספרים על בני הבית, הנכדים ששימשו אותו. זה נכד אחד סיפר שהוא היה צריך להביא לו בשתיים בלילה, הרבה לא שבעה הקם, ומתחיל את השטייגן שלו. בהתלהבות, בריס חדורייסי, עד התפילה בבוקר. 2:00, הוא היה מתיישב. זאת אומרת שהיו צריכים להביא לו את הכוס קפה רגע לפני זה.
שיהיה מוכן.
שיהיה מוכן. והוא התמהמה בכמה שניות, הוא לא שם לב שהוא מתמהמה, והוא ממש אחר ב5 שניות, 6 שניות, אבל שהוא כבר עכשיו התחיל להתנדנד, אז להחזיק את הכוס קפה, הוא לא יודע מה לעשות. הוא מחזיק, הוא מחכה שהרב יושב לרגע, ירים את העיניים מהגמורה, ואז הוא יראה אותו. אבל ראש שעובר כבר, הוא לא מסוגל לזוז שם, עדה שהרב יושב הוא צריך בזה בשביל הבריאות שלו, לשתות משהו. אז הוא פשוט מחכה שם, עומד 10 דקות, 20 דקות, הוא רואה שהכוס קפה כבר קרה. הוא הולך להכין עוד כוס קפה, ומחכה, פתאום הרב יושב מרים את העיניים, והוא מסתכל עליו במבט כזה, כאילו... אני באמצע ללמוד, מה אתה מביא לעכשיו כוס קפה? מה? בכזה מבט, לא אמר לו כלום. והמשיך ללמוד עד הבוקר. היה אחרי זה, היה באיזשהו שלב שהרופאים אמרו שב5:30 הוא חייב להפסיק את הלימוד ולשתות משהו. גם בשביל הבריאות שיהיה לו נוזלים בגוף, משהו כזה. אז הרב לא שיפסקמו אותו, כן, שב5:30 באמצע שהוא למד מישהו יביא לו. אז זה נכד אחר, זה קרלינסקי, אומר גם הוא הכין לו ו... הוא לא מסוגל להפריע לו, אז הוא גם חיכה שהרב לושי ויורד, הוא אומר, ב6:10 הרב לושי ורים את העיניים, פעם הראשונה, מ5:30 שעמדתי. אז הוא ראה, אומר, או, שכוח, לקח והמשיך בלימוד. אבל הוא אומר, צריך לדעת שעם כל השקיעות שהיה לו בלימוד, זה לא היה על חשבון דברים אחרים, מה זאת אומרת דברים אחרים? הייתה להם איזו שכנה, שכנה אלמנה, שבליל שבת, בשבת במוקדם הבוקר, הייתה דופקת לבקש מים חמים.
קבוע.
זה המנהג שלה. והרב לושי, והדפיקות הייתה דופקת בשקט ככה, אולי עוד יושנים, או אולי הלכו לישון, לא רוצה לה. הרב לושי היה ער כמובן, רוב שעות היממה, אז הוא היה שומע את הדפיקות החלשות, ומיד היה מדרבן ללכת ולהביא לה. את זה הוא כן יכל לשמוע.
זה הוא כן שמע.
הם מספרים שפעם איזה שכן עשה שם איזה שיפוצים, משהו מיין ליד, אז... דפקו בקירות וכל הבית הזדעזע, כל 100 שערים כמעט. אז עד כדי כך שפשוט נפלו חתיכות של טיח. אז באו בבעלה...
במאה שערים זה קורה הרבה אגב, אני בבתים שם.
אז זהו, אז באו בבעלה לראות אם הכל בסדר, ונכנסו ככה, עשו איזה רעש, ככה קמה ביחד, פחדו לה קרה משהו הרבה שם. אז הוא שמע רעש, אז הורים את הראש. אז אמרו לו, סבא, הכל בסדר, נפל פה טיח. אני באמצע ללמוד, מה
טיח?
הוא לא הבין מה שרוצים. והיה יושב עם הגמור, ויש את התמונות שלו איכשהו ככה כפוף כולו לגמור. ובאיזשהו שלב, אז הזיק לו לגב.
כן, כן.
אז הרופא אמר שאסור לו ללמוד כזאת צורה, חייב לשבת זקוף, 90 מעלות. אז קנו לו איזה כיסא מיוחד שיושב זקוף, והרבה אנשים ביקש שיביא לו גמור קטנה, וככה הוא החזיק אותה. אבל ההרגל הסעד שלו, רב שולם, הוא התקרב עוד לגמרה ועוד לגמרה, והתנדנד, אז אחרי כמה זמן מצאו אותו איכשהו שוב פעם, באותו תנוחה. אז אמרו לו, סבא, זה לא כואב. הוא אמר, כשאני באמצע ללמוד כל כך מתוק, שום דבר לא כואב לי. היה גם את הרופא, היה גם את הרופא שטיפל בו, היה ניתוח מחוץ לארץ, והוא רצה להכיר לו טובה, אז הוא ביקש שיכניסו אותו, אז גם הכניסו אותו וחיכו רגע שהוא ירים את הראש, והרופא עמד שם 20 דקות עד שהוא שם לב. גם מספרים שהוא בירר לפני זה, איך אומרים באנגלית, בשפה של הרופא, איך אומרים תודה.
תודה רבה, כן, שירגיש, אם אתה אומר לו תודה, בשפה שלו.
זה היה העוצמות, העוצמות של השטייגן, של השקיעות שלו בתורה, עם כל העול, כל העול הציבור, שהוא לקח על עצמו, ואיך שהוא מתייחס לכל אחד ואחד.
מדהים, מדהים. לפני שבועיים הלך לבית עולמו מפערה ומאורה של ארצות הברית, רב דוד פיינשטיין, הבן של רב מוישה פיינשטיין, פויס הקדוש של אמריקה, והוא היה ממש ממשיך דרכו בפסקים של אבא שלו, ובגדלה שלו, הוא גם המשיך הלאה, הוא כן ראש ישיבה בישיבה של אבא שלו, הוא היה ממש מגדלור גדול באמריקה שקבע. אז כמה סיפורים שהוא סיפר רב דוד על אבא שלו, על רב מוישה פיינשטיין. הוא סיפר, קודם כל, התחיל מהסוף, שהוא הוציא גם איזה ספר על רב מוישה פיינשטיין, רב דוד פיינשטיין.
כן.
סיפר סיפורים פשוטים על רב מוישה פיינשטיין, סיפורים עממיים כאילו. ואגב, אני נזכר עכשיו בעוד סיפור שאותי תופס כל הזמן, שהיה פעם שני חברות של חלב בארצות הברית, כמו תנובה וטרה, שני חברות ענקיות. ושניהם היו להם, היה להם כשרות טובה לשתיהם. ויום אחד, ויושב, ארוחת בוקר, איזה אדם יושב עם רב מוישה פיינשטיין. והוא רואה שעל השולחן שלו יש את שני הקרטונים. שם זה קרטונים, לא כמו בארץ, יש לכם שקיות חלב. מכובד.
יש לנו גם קרטונים.
כן, בבית, בקלאסי. הקיצור, אז היה לו את שני הקרטונים של החלב, ומוישה פיינשטיין הולך לחברה מסוימת, מסתכל, מרים ומוריד, ולוקח את החברה השנייה ומוזג לעצמו. הוא מיד אומר, יש לי פה תגלית, ומוישה פיינשטיין לא סומך על ההכשר של החברה הזאת. ודברים כאלה התפרסם מיד כאש בשדה קוצים, והחברה הזאת מתחילה לקבל טלפונים, ישיב אז גייטס את הזה מבטלים, ישיב הזה מבטלים, ישיב הזה מבטלים, ישיב הזה מבטלים. חיידר, מוסדות, הכל, מקולת, אושרד. מבינים מה קורה פה.
בינגו.
הם לא מבינים מה קורה פה. מתחילים לברר מה, והגיעו לדבר הזה שרב מוישה פיינשטיין לא סומך על ההכשר שלהם. מיד כל נציגי החברה עושים פגישה דחופה אצל רב מוישה פיינשטיין. טוב, מגיעים לרב מוישה, ומוישה מקבל אותם בסבר פנים יפות.
כדרכו.
כדרכו ממש. דבר איתם מהכל, ואז הם שואלים אותו. יש שמועה בעיר שהראשי ולא סומך על ההכשר שלנו, שהוא לא שותה את החלב שלנו. חס ושלום, הכל בסדר, הכל מצוין. מה היה? אז הוא אומר, היה אצלך בן אדם, בראיות שאתם לקחתם שקית חלב. הרמתם את הקרטון ולא שתיתם, ואת הקרטון השני שתיתם. ושפה אני מסתכל עליהם, זה היה ריק. לא היה בזה חלב. סיפור.
אז יכלו לעשות את זה הפוך, לך יותר, שזה היה ריק, שזה אומר שהשתמשו בזה עד הסוף.
זה סוף, יפה. בבוא.
מסתום הם ינפו את זה, החברה.
כן. עוד סיפור שסיפר רב דוד פיינשטיין, שהוא הוציא את הספר, היה ספר סיפורים עממים על רב מוישה פיינשטיין, מסתום בשם שם היה את הסיפור גם. של השקית החלב שהרישה את אמריקה.
על הקרטון חלב.
כן, קרטון החלב שהרישה, שכוח, תקן אותנו. הקיצור הזה, כשהוא אמרו לרב דוד פיינשטיין שאיזה מישהו אחד, רוצה איזה תורם, רוצה לבוא לתרום לישיבה, כסף. טוב, הגיע איזה מישהו, במקום תורם מכובד עם חליפה יפה, מגיע בן אדם לרוסי, לבוש קרעים. אז כזה, כן, מה אני יכול לעזור לך? אני קראתי את הספר, אני לא יודע כלום בדעת, רק פסח. רק פסח אני שומר, זה מה שיש לי. חוץ מזה אני לא יודע כלום. אבל יש לי דבר, עכשיו פתאום אני מאוד רוצה להתקרב ליהדות. כי קראתי את הספר שאתם הוצאתם על רמוי שפיינשטיין עם הסיפורים, וזה תפס אותי, אני רוצה להתקרב. טוב, דבר פיינשטיין ככה התרגש, ואני גם רוצה לתרום לישיבה. מוציא צ'קים, והוא כתב צ'ק של $500 לישיבה. אני רואה שבעברו מתלהב מאוד, אבל זה סכום מאוד קטן לישיבה. כן. זה בקושי בוקר, ארוחת בוקר.
אפשר למנהל ישיבה, הוא יודע בסכומים האלה.
כן. זה בלי שוקו, בלי בדי. וטוב, האיש הלך, שמח, דוד פיינשטיין, תרומה זה תרומה. חוזר אחרי כמה שבועות, הוא אומר, אני רוצה להתקרב ליהדות עוד, אני קורא את הספר ואני כל כך נהנה מזה. אני רוצה לתרום עוד פעם לישיבה. עוד $500. $1,000 כבר. טוב,
זה כבר רבה דרך אחת בוקר.
הולך ועוד כמה שבועות, ואז הוא הגיע ביום אחד ואומר, גמרנו, אני רוצה לעזוב את הכל, אני רוצה לחזור בתשובה. הוא חזר בתשובה והתחבר לישיבה, וכל החיים שלו היה בישיבה, והיה לו נכסים, ואת כל הונו הקדיש לישיבה.
הרבה יותר
מ-$500.
יפה.
בזכות ספר עממי, של סיפורים עממיים, כמה זה יכול לתפוס את הבן אדם.
יפה מאוד. דיברנו על ויתור, דיברנו על הרב אליושב. זה הזכיר לי סיפור נפלא, היה איזה בית הכנסת, שהיה צריך להיות בר מצווה של בחור, והבחור התאמן והתאמן לקרוא את הפרשה המון זמן, עד שהוא ידע איזה ישר והפוך, מתוך שינה.
ישור הפוך וישר.
יום חמישי הגבאי מתקשר להם בבעלה, בואו דחוף. הם מגיעים לבית הכנסת, למשרד שם, האבא עם החוסן הבר מצווה, והוא רואה את חבר שלו, לא חבר שלו מהחדר, עוד אחד מהבית הכנסת, okay. בחור שקט עם אבא שלו, שהם לא כך, היה שקט, לא היה להם כל כך קשר, פחות שיקירו אותו בבית הכנסת, הוא היה נחבו אל הקהילים, והוא אומר להם, תשמעו, קרה לי תקלה עצומה, לשתכם יש בר מצווה שלו.
באותו שבת, וואו.
לא רשמתי בצורה מסודרת, טעות שלי, אני לוקח את מילה אחריות, אם זה יעזור לכם, אני מסכים להתפטר מהגבאות, אבל מה עושים השבת?
לא חושב שהוא מציע כזה דבר. בתור גבאי.
אז יש גבאי מזן אחר, בשולם. אבל הוא אמר, אבל מה עושים? התברר ששתי הבחורים עבדו קשה מאוד, תקופה מאוד ארוכה.
אי אפשר לחלק את המניין לשניים, אני מציע פה כל מיני...
אולי זה המניין
של הקורונה.
אולי זה המניין מאוד מצומצם. המניין כבר לא היה פעילה בו כדי חלוקה.
כן, כן, יפה.
מה עושים? מה עושים? כל אחד מסתכל על הבחור השני,
חכה שהוא יוותר.
לראות מה עושים. ואז אבא של הבחור יוצא איתו החוצה, ואומר לו, בני יקירי, הכספת עכשיו פתוחה. נפתחה פה דלת של כספת, אתה יכול להושיט את היד ולקחת. לא תיקח כלום, אף אחד לא יבוא לך בטענות. אתה צודק, אנחנו אמרנו לגבאי, לא אשמה שלך. אבל תדע לך, נפתח עכשיו בנק, ואתה יכול להשקיע. מה שאתה החליט, אף אחד לא יבוא לך בטענות. אומר לו, אבא, אני מוותר. הם חוזרים למשרד, ואומר לו, אני מוותר, שהוא יקרא בתורה. אבל עדיין נשארה בעיה, שתיים לא יכולים לעלות למפטר. אין שתי מפטר, ככל שאתה יודע, רב שלם.
נכון.
והוא מציע את עצמו לפתור את הבעיה, אנחנו נלך לבית הכנסת אחר, ושם אני אעלה למפטר. אפילו לא בבית הכנסת שלו.
וואו.
אפילו אלה שיזרקו עליו את הסוכריות, והפקלח זה...
לא יהיה אותו...
זה היה אנדר הזך.
אותו זריקות, כן.
והוא מוותר. והוא עושה זה בשמחה, שהמלאך יהיה שמח ולא יהיה מלאך צולע. והוא ממשיך, ממשיך בחיים שלו, הוא גודל, נהיה
מה היה?
ישיבה קטנה, הוא מוותר, הוא מוותר.
בלחץ.
עוברים כמה שנים, האבא לא עלינו מקבל התקף לב, לוקחים אותו לבית חולים, הרופאים בבית חולים לא בדיוק מוצאים את הבעיה, התקף לב, משהו סטנדרטי, אבל עוד איזה בעיה, מה שהובילה התקף לב, והם לא יודעים, עושים הבדיקות, בדיקות כאלה וכאלה, משאירים אותו בבית חולים, אומרים, אנחנו עוד לא יודעים את הבעיה, מחפשים אותה, מנסים לא מצליחים לפתור. ערב שבס קוידש, פוסק הדור, מור נרגיש שלא שמובא לבית חולים. אלא רגיש לא טוב, היו צריכים הרופא שלו אמר מיד לקחת לבית חולים. כיוון שזה היה ממש סמוך לשבת, לא הספיקו להתארגן, לא היה מי שיקרא, עשו לו, אז דרגנו שיהיה מניין אצלו בחדר כמובן, עם ספר תורה, אבל פתאום הם, בליל שבת, אחרי התפילה, אומרים, רגע, אין פה בעל כהר, מי יקרא? אותו בחור התפלל איתם, שמע שהרב אלישיב נמצא, אז הלך לביקש רשות מאבא שלו ללכת להתפלל, אבא שלו אמר לו, בוודאי, לך תתפלל עם הרב אלישיב, תזכיר אותי. ואז, אחרי התפילה, הוא שומע שאין...
בעל כהר.
הוא שומע שאין בעל כהר, הוא אומר, זה השבת הבר מצווה שלי.
פרשה שלי.
הפרשה שלי, אני יכול לקרוא. טוב, בשמחה רבה, מסכמים אותו שהוא מחר בבוקר, הוא קם בשבע, התפילה מתחילה פה בשבע. הוא מספר לאבא שלו, הוא אומר לו שלא היה, לא היה שייך לגשת לרב אלישיב, וכאילו, בכלל לא ראו אותו, לא נתנו לגשת אליו. ומחר, אני גם נקרא אל המלך, אני אמור לקרוא שם קראת התורה, נו, יופי, יפה מאוד. שבע בבוקר, אבא שלו לא הרגיש טוב, הוא עדיין ישן, הוא מתלבש בזהירות, לא להעיר אותו, והולך להתפעל מרב אלישיב. מגיע קרס, אתה רב שולם, איך הוא קרא את הפרשה? כזוקן ורוגיל.
וואו,
קורא את זה כזוקן ורוגיל, כל מילה במילה, בדקדוק שלה, בטעמים שלה. לא יכלו לפספס את הנעימות ואת הדיוק של הקריאה. אחרי התפילה, הרב אלישיב מבקש לקרוא לבעל כהרה.
להודות לו.
להודות לו, אומר לו, איזה קריאה יפה, פילי פלויים. שואל אותו, איך זה, איך אתה...
מה אתה קשור לפה?
איך אתה יודע, הוא מספר לו שזה היה שבת בר מצווה שלו, ולכן הוא יודע את הקריאה טוב. שואל אותו, מה אתה עושה פה? ואז הוא מספר לו שאבא שלו נמצא פה, ולא יודעים מה הבעיה שלו, והוא מבקש ברוכה. איך קוראים לך? שואל אותו את השם שלו. מסתבר שאחרי זה, אחרי שהוא ברך אותו, הרב אלישיב, אחרי שבת, ביקש מהרופא שטיפל פה, הביאו רופא בכיר מאוד שטיפל הרב אלישיב, ביקש ממנו שיקפוץ ויציץ.
וואי.
מה קורה עם האבא הזה? מה קורה עם אותו יהודי? וכרופא מומחה, פרופסור גדול, פרופסור בעל שם עולמי, הוא מיד הבחן את הבעיה, רשם לו תרופה. אחרי כמה ימים ספרים הוא כבר היה בבית.
מדהים, מדהים.
אז בזכות הוויתור של כמה שנים קודם, זכה שאבא שלו יהיה איתם ביחד בבית לאורך ימים ושנים.
איי, 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 יישר
כוח ברום. כשאמרנו רב שולם, מוויתור.
לא מפסידים, מדהים.
וויתור לא מפסידים.
מדהים, מדהים. יישר כוח ברום,
גיצ'אבס.